אומרים שביוקרה אין קיצורי דרך. אז מה הופך מוצר ליוקרתי באמת? דרור גורניק, מנכ"ל לקסוס ישראל, עם הסיפורים והאנשים מאחורי המותגים היוקרתיים בעולם ובישראל. מעיצוב והדריכלות, דרך תרבות יפנית ועד למסעדות גורמה. מדברים יוקרה, עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
בוקר טוב.
וואו,
שלום.
וואו.
שלום,
אני, תקשיבי, איך את, אני חייבת לשתף אותך, להתחיל כבר בהארדקור או עוד לא בהארדקור? אי אפשר לא להתחיל בהארדקור?
לאט לאט.
לאט לאט.
לאט לאט.
כמה כאילו להגיד לך כלום, הייתי אתמול בנשמות בגשר.
כן.
מטורף, מומלץ מאוד.
אז זהו, אני, תקשיבו איזה קטע, גם אני כבר קניתי כרטיסים לזה. ובדיוק נלי אומרת לי שהיה מדהים.
תקשיבי, אני...
בסדר.
וואו.
לא, אז אל תגידי...
לא אומרת כלום, אני לא אומרת...
רק נגיד שזו הצגה בגשר שאיתי טירן.
ביים, וזה לפי ספר של רוי חן, שהצלחה בפרס ספיר, שנקרא נשמות.
אפשר רגע לדבר איתך טיפה על דברים באמת משמעותיים, לא עכשיו כוח עיצוב, מה כוח עיצוב.
אוקיי, לא טוב עיצוב, אני מדברת על ועידת חקירה בראשות יריב לוין. אולי שאתם הרבה גבר... את מכירה את זה?
הוא בראשות, זה בראשות יריב לוין.
אה, יריב לוין, ואת רוצה שאני אגיד...
למה לא סינואר?
למה
לא ועדת חקירה בראשות האח השלישי של סינואר? הוא היה שם, הוא יודע דברים.
נכון, לא, לא, יש דברים, אני התמוקרתי.
אבל רגע, 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 נלי, דקה אחת, ועדות חקירה, מלחמות ישראל, יש דברים משמעותיים יותר, והם אני.
נכון, נכון.
אתמול אני הלכתי לאסוף את רות הקטנה החמודה מהגן, חברה הזמינה אותה. אני רוצה לדבר איתך על העניין הזה של ילדות שמזמינים אותם, ילדות, זה בת 3.5, כן?
כן, ככה זה מתחיל.
דבר ראשון, ההתכתבות עם האמא בפעם הראשונה, זה יותר מורכב מאשר להתכתב עם בן כשאת בת 30.
למה, את לא מתכתבת עם אמאות עם אורי?
אני אומרת פעם ראשונה. שאת לא מבינה אם היא כתבה לך שהיא רוצה שהילדה שלה תבוא אלייך, או שהיא רוצה שאת תבוא אליה שם, או שהיא רוצה לחזלש, או שהיא רוצה... עד... לכמה זמן את רוצה שנבוא? זה כולל ארוחת ערב? להגיע, לא להגיע. וכותבים מנומס מדי ואומרים, היי, אני אמא של זה, אהלן, וזה, ואת מנסה להיות נחמדה. זה לא כמו... זה כשקטנים קטנים. קצר, התכתבנו כן. כזה עם מלא סאבטקסט, לא יודעת מה, אני, זה בסדר, זה לא בסדר. ואז בעצם מה קורה?
מה?
את מביאה את הילדה שלך, החמודה באמת,
נכון.
לבית של חברה, הם לא מדברות ביניהם, אבל את בסלון, כי היא בת 3.5, את לא משאירה אותה שם.
נכון.
וגם זה בית חדש, את לא יודעת מה זה. ואז את בדייט עם אישה.
כן, דייט,
חמודה,
כן.
כאילו, אני לא אומרת באמת.
הם ביחד אבל... בגן, הם באותו גן?
כן, אבל הגן לא התחיל כזה מזמן.
נכון.
אז אני לא מכירה אותו, אני לא מכירה את האימא בכלל.
לא, כי מגן היה זה היית מכירה.
גם לא, בשום אופן.
אז את יודעת.
הרי את יודעת איך אני מכירה אימהות, כי אני באה לגן משחקים, לכולם יש פירות חתוכים, לי יש נייר גלגול, אם מישהי צריכה זה אצלי.
בדיוק.
הילדים רוצים לעשות עבודת הדבקה, הנה זה פה, אני מעולם לא הגעתי למקום עם הדברים החתוכים בקופסאות פלסטיק, אני לא מסוגלת להיות האדם הזה. ואני לא מספיק טובה, נו, אני לא מספיק טובה להורות לקטנטנים.
בדבר הזה,
הורות לקטנטנים, לא אני.
נכון, הורות לגדולים, בסדר, נכון.
לא יודעת עדיין איך אני בהורות לגדולים פשוט.
זה יותר קל, אני גם בהורות לקטנטנים זה יותר קשה לי, הדבר.
לא, גם את לא היית כזאת.
מה? נכון, אמרתי, אני גם בהורות לקטנטנים זה גם היה יותר מורכב, אבל הורות לגדולים, נגיד לעזור בשיעורים, אני אש.
אני גם טובה, כאילו מה זה טובה בזה? אני יושבת ליד וזה...
אני טובה בלעזור בשיעורים, אני טובה בלענות על שאלות.
טובה בלעזור, אז ביב במה אני טובה. קיצר, אני שמה בדייט.
כן.
כן. ואנחנו מדברות, וזה דייט, באמת, אני מנסה שהיא תדבר ואני אדבר, למרות ששתינו מה אנחנו רוצות? להסתכל בטלפון. הנה, הילדות כבר הלכו לחדר, בואי נשתוק ונסתכל בטלפון, בואי נהיה אנשים הכנות האלה, לא מעניין אותי, ואת גם לא מעניין אותך. תזבי, אנחנו למה? בשביל מה אנחנו עושות את זה עכשיו?
היא בת ראשונה שלה או בת שנייה?
לא, שנייה.
אוקיי.
כן, כמובן.
כי זה גם לפעמים משנה.
לא, נכון, נכון, אבל אנחנו מאוד מנסות להיות מנומסות אחת לשנייה, כי אני בתוך הסלון שלך, בקטע של, יודעת, מתי באה אליי חברה הביתה, סתם? לא באים יותר ככה, באים לארוחה, באים למשהו, אבל פשוט אני יושבת לה על הספה ואני שמה. ואז...
אתם לא עושים זמן מסך כזה?
לא, איזה זמן מסך?
נגיד אני באה לחברה, אוקיי, עם הילדים, נגיד יש לי חברה שיש לה ילדים ממש בגילאים.
לא, זה לא שלי חברה שלך.
לא. יש לי ילדים חברים, ואנחנו, אוקיי, כבר בחוגים ביחד, וכבר הולכים, הם לפעמים באים אלינו לארוחת ערב, ואנחנו לפעמים באים אליהם אחרי החוג. ואז יש את האמא שאצלה בבית, היא מכינה את הארוחת ערב, והאמא השנייה כזה מתפעלת, המרפסת להשן, ולהיות בטלפון שנייה.
או, זה אני רציתי ככה שזה יהיה, אבל זה אומר שאנחנו צריכות להיות חברות, אבל לא משנה, ישבנו שם על הספה, ודיברנו, באמת, היא נחמדה מאוד, אין לי כלום מה להגיד,
כן.
כמובן. וגם
ובכל
יוצא
זאת,
לא,
ובכל זאת תגידי משהו?
ברור, כי השיחות שיוצאות שם מרוב הסמולטוק, אבל זה לא סמולטוק של גן משחקים, זה סמולטוק שאני אצלך בסלון והסלון ריק. אז יוצאות שיחות כאילו אינטימיות פתאום. מה? לא, כאילו, לא יודעת. מחשבות על העתיד, זה פתאום, זה אי אפשר שהשיחה תהיה, זה. ואז הגיעה הפיצה שהוזמנה. עכשיו, אני רציתי מהפיצה.
בעיה.
אכלתי מהפיצה, נלי. ורציתי לדעת כמה זה נורא.
מה פיצה שהוזמנה לילדים? הפיצה יואב? מה איזה פיצה?
כן, בדיוק.
פיצה יואב, אוקיי.
פיצה שהוזמנה לילדים, אני אוהבת מאוד את הפיצה הזאת.
זה פיצה באמת נפלאה, חייבים גילוי נאות, אוהבים את הפיצה.
זה לא גילוי נאות, נלי. לא יודעת. גילוי.
מה, מלחם חיים לוינסון, חשוב להגיד הכל, הכל גילוי נאות.
לא, אבל מה נאות בזה? מה, את עובדת? את יואב?
אני לא יואב, אבל...
מה נאות בזה? יש לך, את קבלת איזה זית כל פעם שמישהו אומר פיצה יואב?
לא, תשאלת, בכל זאת, לא ממומן וחבל. אני רוצה להגיד משהו על האוכל של הילדים. אני מבינה את הרצון הזה.
כן.
אצלנו לפעמים מוזמן מקדונלד, זה דבר שאני כמובן לא נוגעת בו, לא נוגעת בו אף פעם, אבל כשזה מגיע לפתחי, כשמגיע שליח עם מקדונלדס לילדים. ובו הדבר הנפלא שנקרא מקנגטס. דבר שבאמת מאז לשנות ה-90 בקניון יעלון, כשהם הגיעו אחרי הסכמי אוסלו.
אוי, רק בשביל זה היה שווה את אוסלו.
רק בשביל זה היה שווה את אוסלו, כדי שמקדונלדס האלה הגיעו לארץ, למרות שהם הורידו את המנה האהובה עליי, צ'יקן סלקט, ואנחנו נבוא עם זה בחשבון.
בטח.
מגיע, ואז הילדים באים. עכשיו, גם אני רוצה. שש בערב, גם בשבילי, גם אני רגילה לאכול ארוחת ערב מוקדם, בגלל שאת, אני מופיעה בערבים וזה, אז הרגלתי עצמי לאכול ארוחת ערב עוד מוקדם.
כן.
והם יושבים שם, הילדים, הם אוכלים גם לאט, ואת שאלת, את רוצה
ש... כן, והם עשירים.
אני לא רוצה שהם ישירו, כי בא לי לאכול את המגנגץ חם. כן. ואני מביטה במגנגץ.
לא, את חייבת להזמין אחד יותר גדול, נלי.
אבל האם כבר עשתה את ההזמנה, שאת הזמינה...
כן.
היא לא שאלה משהו בשבילך? לא רציתי.
ומה תגידי לה? כן, משהו בשבילי גם.
מה נגיד לספרדי כפול? מה נגיד לה?
כן, בדיוק, ראנץ'.
מה נגיד לה? ראנץ'. ראנץ', בדיוק.
לא, אי אפשר את זה. זה מבוכה, גם את שאלה עשיתי את זה. היא לא, אישה לה, את רוצה לשתות את זה? בהכל הייתי מנומסת. לא ישנתי במרפסת, ראיתי שאין מאפרה. אבל כשהגיעה הפיצה, וזו הייתה שעה, נלי, שזה כל מה שהייתי צריכה.
שש וחצי.
קצת לפני שש, נכון.
וואו, זה בדיוק
השעה. ואני הייתי,
זה המשבר, זה בדיוק,
את הפיצה הזאת, והיא אמרה בהתחלה, כאילו, אם את רוצה בזה, ואז היה איזה רגע שאמרתי, אני גם אוכל פיצה. ככה. פשוט...
תרגש מבוכה?
מה זה מבוכה, נלי? זה צוק העיתים. תגידי, את היית באיזשהו מצב, את נמצאת פעם ראשונה בסלון של בן אדם, יושבת לו על הספה, ומזמינה את עצמך לפיצה, והילדות, אני רק אומר, ששתן מתוקות ברצינות, באמת, אבל הם שיחקו בעיקר אחת ליד השנייה, לא היה שם איזה, את יודעת, אוי, אי אפשר ללכת. עכשיו, אני גרה... שתי דקות מהבית.
בסדר, אני לא חושבת שזה כזה נורא שאכלת מהפיצה, כי
אנשים... כולל ביוזמתי, אני אמרתי את זה. ולקחתי גם משולש גדול. אז ויהי, זה כאילו...
אני לא חושבת שזה דבר חמור.
לא?
לא, לא. אני אגיד לך, אני חושבת שבאימהות ואחרי הצהריים, בעיקר דווקא כשמחשיך.
או, נכון, זה העניין שמחשיך.
ובעיקר שמחשיך מוקדם.
או כשבבריכה.
את יודעת, זה מאוד מאוד קשה.
זה שתי סיטואציות בבריכה, ואצל חברים של הילדים, רעבים, את צריכה למלא גם, אולי כי את צריכה למלא משהו בנפשך. מבינה?
אני חושבת שאת יודעת, שש זה כבר לא שעה לגינה, בניגוד לקיץ שזה כן בגינה, ויש איזשהו רעה, ומי שמזמינה אליה, אז אני לוקחת בחשבון שהרבה אנשים אוכלים.
אני לא הסתכלה עליי במבט מוזר גם, אבל אני כן מרגישה שאולי אני הייתי צריכה יותר להראות שהילדה הזאת היא באה מבית יותר...
יותר מה?
לא, פחות אוכל פיצות, לא יודעת. אני עשיתי את זה פשוט. אני רוצה להודד את כל האימהות בפליידייט.
אני אגיד לך, אני עשיתי כבר דבר כזה, שמרוב פליידייט, שכבר קניתי פיצת מעדנות קפואה, מה שעשינו קראו פיצה מקפיצה.
לא מקפיצה, מקפיצה.
כן, בדיוק, היא מהמקפיא. אני חשבתי בתור
הדקת... כי זה מהמקפיא?
כן,
לא.
כן, היא לא פיצה מקפיצה כי היא קופצת, היא פיצה מקפיצה.
זה נשמע לי כמו מקדונלד, כמו מק משהו. מקפיצה.
מקפיצה כי היא מהמקפיא. איזה מדהים, איזה תרגום. לא מושלם כמו רובוטריקים. מקפיצה היא מהמקפיא. וזהו, את שאת גם, הדבר הזה שאת לא יכולה...
זה יופי.
נכון, את לא יכולה גם לחתוך כל היום גם קיווי ואבטיח, כאילו 70 שקל, כאילו ענבים לא עולים 70 שקל. אז טוב שיש במקפיא.
מקפיצה.
בדיוק. וזה לא דבר רע שאנשים רוצים לחלוק את זה. וזה לא... אדם, אני לפעמים גם נותנת נקניקיות.
את אומרת את זה כמו משהו לא בסדר?
כן.
למה?
כי...
ציפורניים בסקית זה לא טוב?
אני חושבת ש... להגיש נקניקיות. אני כן עושה את זה ממתכון מהטיק טוק.
אני חושבת שזה אחלה נקניקיות.
אני חושבת שלהגיש נקניקיות לילדים לארוחת ערב שבאים. גם אצלנו כל מיני הילדים הולכים
לך. זה לא טוב?
את יודעת, זה לא הדבר הכי בריא בעולם, כאילו...
מה זאת אומרת? מה זה, הילדים באו אליי לסדנת מיצים?
לא, הם לא באו לסדנת מיצים, אבל בכל זאת, את רבע לשבע בערב, אני כן רוצה להכין כזה...
מה את רוצה להכין? לא, מה יש לך יוזמות? אני מדבר, נלי, בואי לא נכין דברים, נאכל מקדונלדס ונקניקיות, והכל יהיה ממש בסדר.
זה לא יהיה בסדר, את ראית את הסרט על הבן אדם הזה שאכל מקדונלדס במשך שנה, מה קרה לו?
כל יום בסדר, הוא משוגע, הוא לא בסדר, הוא לא איתנו, אני לא מדברת איתך כל יום, רק כל פעם שאת מרגישה את הבור בנפש, זה הכל.
הבור בנפש, אז מה, הבור בנפש כל יום?
לא, אבל כשהוא מגיע, צ'יזבורגר קטן יכול למלא אותו. זה כל מה שיש.
וגם מנקניקיה בנינג'ה.
בטח.
תוכנית הבוקר,
חזרנו, כן, נלי, עכשיו את יכולה להתחיל עם כל מה שרציתי.
לא, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו.
אחרי שעברנו על הדברים החשובים באמת, והם...
פיצה? אני כן רוצה להגיד משהו שאתמול...
לא, והאם אני עושה בושות בבתים של אנשים?
את לא עושה בושות?
יופי, זה כל מה שרציתי לשמוע.
אתמול אני רק אגיד משהו בהקשר הזה, שתמיד כזה, כשהייתי נפגשת עם אמאות פעם, אז תמיד הם היו אומרות לי שתמיד אצלי יש איזה משהו כיפי. לפעמים אני מביאה ספר הביתה ואני מציעה לכולם להסתפר.
מה את עושה?
כי לפעמים נגיד אני מביאה מישהו שיספר את כולם.
ואת שאלת את...
לא, נגיד בי, רוצים לבוא אלינו.
לא, אבל מה זה את מביאה ספר? את דיברת עם הספר על זה שאת עושה יום תספורת?
לא, אם אני מביאה אותו הביתה, אז אני כבר תופרת לו איזה אחר צורם עם הרבה אנשים שעושים גוונים, שמסתפרים.
את משלמת על כל התספורות האלה?
מישהו מצטרף, אז הוא משלם על עצמו, אבל נגיד, יש לנו ספר שבא, עושה את כל המשפחה.
כן, הוא ספר מדהים גם, הספר שבא אלייך, כן.
כן, כאילו עושה את, כאילו גם צבע, וגם תספורת, וגם תספורת לבודה, וגם תספורת לרשי, גם תמרה רוצה להסתפר.
כן, אז הוא עושה לה קצת עם מים, ואז...
הוא עושה לה קצת, יש לה עכשיו תספורת קצת גלי בערב מיארה כזה.
אוי, אהבתי מאוד.
כן, כזה, יש לה כזה מין קרה כזה, קרה נפוח כזה.
קרה חוקתי.
כן, קרה חוקתי בדיוק, קרה אצבע בסכר.
בטח. שאני לא יודעת כמה זה יפה תספורת, אבל זה מעצים.
לא, זה כאילו, צ'אט, כתספורת, זה משהו, זה אייקון, זה משהו שיהיה.
כן, כן.
צ'אט, כמו נעלי גולדה, אנחנו לא יודעים כמה זה יפה.
בדיוק, אבל כן, זה קטע ללכת עם זה.
בדיוק, כן. וכשיצאתי אתמול מנשמות, והלכתי לתומי ברגל הביתה מתיאטרון גשר.
כן, הלכת לבד לצאת?
הלכתי עם אמא שלי.
כמו קשישה? יופי.
הלכתי עם אמא שלי, אבל אמא שלי ישר כבר, צ'אט, כבר היה לה.
נרדמה מיד.
היא תעיפה וחזרה, ואני עוד הלכתי ברגל כזה עם בריחולים עם שחקנים על שחקנים אחרים.
בטח.
ואז קפץ לי פוש. פורסם הרכב השרים שידון בהקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר.
נו, מי השרים? תני לי.
אוקיי, את מוכנה?
כן.
ראש הוועדה, יריב לוין.
רגע, הם לא, רק נבהיר, שזו לא ועדת החקירה. זה הוועדה שתמנה את האנשים לוועדת החקירה.
ממי, הם רוצים ועדה של הסכמות רחבות ותמיכה של האנשים.
בסדר, בואי אני אלהק לך את הוועדה.
ומי יותר תמיכה רחבה?
קודם כל אפשר ללהק לוועדת חקירה הזאת אגרטל, בקבוק מי עדן, אלן קלר,
שליח וולט.
כן, אולי זה בעייתי, תלוי מי השליח, כי לפעמים זה עובדים זרים, ואולי הם שמאלנים.
אי אפשר לדעת, נכון, לא אפשר, שליח וולט, צודקת. כימור אזולאי.
פיילוט V7. כימור אזולאי, אוקיי, יכול להיות, יש מצב.
יש הסכמות רחבות.
למה לא?
למה לא? אז אני רוצה להגיד לך מי בראש הוועדה, מי כאילו באמת זוכה לאמון, לאהבה, לדבר הזה שנקרא הסכמה רחבה, מי התורת הפרצוף שלו, את אומרת, וואו, נרגעתי, וואו, איזה בן אדם שעשה הכל כאילו למען ישראל, איזה בן אדם שכאילו הוא הכי יו לב, כאילו הוא חיבוק באדם, הוא בן אדם של, אם הוא היה חיה, הוא היה דובון אכפת לי, אם הוא היה כאילו סרט מצויר, הוא היה כאילו טימור ופומבה. זה יריב לוין, כמובן. יש בן אדם שמעורר יותר הסכמה רחבה, יש בן אדם ש...
הבטיחו וקיימו. אכן יריב.
אכן יריב, מדרש השם, הסכמה רחבה. חבל שלא קראו לו סכים, לא יודעת, אין לי מושג. סמוטריץ' גם, בן אדם אהוב, מתוק, נשמה, הוא פשוט נשיקה באדם, לדעתי.
רגע, אז אוקיי.
הוא תולעת משי, מרוב שהוא
כאילו. אז מי עוד, יש לך שם יריב לוין.
אוקיי, עוד משי מדהימה. מדהימה, סטרוק, וואו. איך אורית סטרוק אמרה שהיא תתפטר אחרי כאילו שהיא הפסקת אש ובן דמי נצמדה לכיסא יפה מאוד, לא ראיתי שהיא עזבת 50,000 שקל בחודש כשרה.
קודם כל, חג שמח. אורית סטרוק, גילה גמליאל.
נכון.
סמוטריץ'.
בית אמר בן גביר. למה היא תאמר בן גביר לא חוקר את רצח רבין גם? למה לא נותנים לו גם לחקור את רצח רבין?
זה תהיה אחת החקירות הכי מהירות, הוא פשוט מתקשר לחבר.
יום.
תגיד, מה היה ביום ההוא?
כן. אוקיי. חבל שהוא לא רואה. זה עמיחי אליהו, להפציץ את עזה בפצצת אטום, כמובן, לא פיגוע הסברתי בכלל. עמיחי שיקלי, שבאמת, אין מה לומר. ודיכטר, השר לביטחון תזונתי. יודעת את זה שהוא שינה את השם של משרד החקלאות, לשר לביטחון תזונתי?
כמה הם חייבים להיות שזה יהיה משהו עם ביטחון? מה דעתך על השר לביטחון הביס? דיכטר, השר לביטחון הטעים לי. השר לביטחון אוכל מנחם. אז אלה, החבורה הזאת, הם הולכים למנות את
הוועדה. מה, מי הם הסכמות רחבות אומרים לך?
רגע, שנייה. כדי להיות בוועדת חקירה, מה צריך? אולי את ואני יכולה, לא, רציני, מה צריך? את צריכה להיות עורך הדין, מה צריך? איך מתקבלים לוועדת חקירה?
תראי, הם הורידו מאוד את הרף.
יש סטנדרטים?
לא, כי נגיד בקורס דירקטורים הורידו את כל הרף, ו...
אם בליקי היה פה, אולי הוא היה מוצא, אם יש איזה שהם פרמטרים לאיך להתקבל... כי תראי, כי לא מזמן, הרי ניסו לסדר לי יאיר נתניהו להיות בהסתדרות הציונית.
נכון.
ואני חשבתי שאין מתאימה ממני לתפקיד בהסתדרות הציונית, אז חיפשתי פרמטרים, מה צריך כדי להתקבל להסתדרות הציונית, ואני ממש עומדת בזה, לדעתי, יותר מיאיר נתניהו.
מה, מה צריך?
לא, ידע בדברים וזה, כאילו, אין לו, זה לא זה. אבל, אז אני אומרת פה עכשיו, אולי יש לנו פה עוד הזדמנות. ועדת חקירה, בלתי ממלכתית, א', יש לי שרוול בבית, אני יכולה לבוא בלתי ממלכתית.
אני גם, יש לי גופיה, יש לי חולצה גזורה שכתוב עליה, עד מתי, עד מתי נובמבר אחד.
יאללה.
כן? למה לא?
אז קודם כל, ועדת חקירה לא ממלכתית, יש לנו מה ללבוש אליי. נכון. דבר שני, מה צריך כאילו, מה, אתה צריך להיות עורך דין, שופט, משהו כזה?
אה, לא.
לא יודעת.
אתה צריך להיות מישהו שיודעים מה הוא חושב, שכאילו, את יודעת,
מה שנקרא. נו, הנה, יודעים מה אנחנו חושבות, אנחנו חושבות דברים, על מותר לאכול פיצה כשלוקחים את הילדה לזה. תקשיבו, אנחנו מתאימות לוועדת, כשאתם ממנים, סמוטריץ', סטרוק, גמליאל, תחשבו עלינו.
את חושבת שכן?
את לא מתאימה לוועדת חקירה ממלכתית? לא ממלכתית, סליחה, את מתאימה לוועדת חקירה?
לבלתי ממלכתית מאוד, כי אני באדם לא ממלכתי.
נכון, ואת תעשי כיף, וזה יהיה נחמד שם.
אני אעשה גם צחוקים, אני יכולה גם לנגן את התקווה מהבצ'כי כזה בצורה לא ממלכתית.
נו, את רואה?
אנחנו רואה, חבל שהם יפסידו מישהי כזאת כיפית בוועדה. של החקירה של האסון הכי גדול.
אז מה הם הולכים למנות? את מי הם הולכים למנות?
אני לא יודעת, אבל בטח אנשים, את יודעת, אנחנו בעידן הפוסט אמת, ובעידן עולם הפוך ראיתי, העידן של עולם הפוך ראיתי, הוא ככזה, שהם קוראים לאנשים דיפ סטייט, והם הדיפ סטייט, הם קוראים למלחמת התקומה, התקומה, שזה לא התקומה, הם קוראים לטבח נס, אנחנו בצ'אט, כמו ב-1984, זה כאילו, הדבר הוא כל כך פסיכוטי, הדבר הוא באמת כל כך פסיכוטי, שאני אני באמת לא יודעת איך להגיב.
אין לי בעיה לקרוא, זה כמו שפעם קראתי באיזשהו מקום, שמישהו שהוא מסכן, אפשר גם לקרוא לו גיבור. זה אותו דבר, זה רק שינוי של נקודת מבט על הסיטואציה. אבל כל מסכן הוא גם גיבור. אז אולי כל אסון הוא גם נס. זה שיחה תיאורטית על משהו. זה שהם קוראים לזה ככה, כי הם מבקשים לראות איזו סיטואציה שבה הכל הוא עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, בסדר, זה השקפת עולם. זה לא על זה. זה על זה שתהיה לוועדת חקירה הזאת מספיק אופציה ואפשרויות לחקור דברים לעומק. אחרת, חבל על הזמן שלהם ושל כולנו.
מאמי, מה זה לחקור? מה חוקרים פה לעומק?
אנחנו רק נגיד שאתה צריכה להיות. החברים הנבחרים בוועדת חקירה...
אבל איזה חקירה? זה בממלכתי...
אז תקשיב, לא, כל ועדת חקירה... זה על פי ממומחיותם וניסיונם בתחומים הקשורים לנושא החקירה, למשל מומחי ביטחון, כלכלה, רפואה ומשפט, צריכה להיות בעלת אובייקטיביות ויושרה, בול אנחנו, חד משמעית.
נכון.
נטולי פניות, אובייקטיביים לחלוטין, בעלי יושרה אישית ומקצועית גבוהה, תקשיבו, זה אני. מעמד ציבורי. מה זה מעמד ציבורי? אתם יודעים שנלי נבחרה לשחקנים, השחקנים, יפה ונכונה, חתיכה ומקסימה.
וגם משפיעה לטובה, על פי עיתון לאישה.
צריכה לעיתים קרובות
וגם הבן אדם הכי חמוד בישראל, על פי גולשן ענה 10 ז"ל. האתר.
רבותיי, נגמר הסיפור, נלי תגם.
בדיוק. אני רוצה להגיד את הדבר הזה, שקודם כל אני אהבתי את מה שאמרת, שזה עניין של, את יודעת איך את קוראת לסיפור, כן?
כן.
בצד שני, היה פה אירוע שקל כאילו...
לא, זה לא אומר שלא היה אותו אם קוראים לזה נס. אם אומרים שכל האנשים, שמי שכן ניצל זה נס, זה לא עניין של... זה לא הופך את זה לאירוע. בסופו של דבר
שהיו ילדים בממדים שישבו ליד הגופות של ההורים שלהם.
ונשארו בחיים, זה נס.
לא, ולא חוקרים את הדבר הזה.
לא, זה לא
שייך. אנשים לא משלמים מחיר על ההפקרה הזו. ובסופו של דבר, כשאתה לא משלם מחיר, אז הדבר הזה בסוף, אנשים מאמינים שזה בסוף מגיע אליך. כי בסוף, מי שיבוא ויורידו את אמא שלהם קורקינט ממונה, וגם הבן אדם הזה לא ישלם מחיר, וכל אחד עושה ישר בעיניו. וזה בכביש, וזה בכל מקום.
אני לא יודעת, המשפט הזה, אני לא חושבת שזה רק קשור לבסוף זה יגיע גם אלינו.
את חושבת שזה לא יגיע גם אלינו?
לא, לא קשור ליגיע גם אלינו. אני חושבת שהערך הראשון להסתכל עליו זה באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות. ובאיזה מקום אנחנו רוצים לחיות.
הממשלה, זאת רוצה לחיות. הממשלה אומרת באיזה עולם היא רוצה לחיות. היא רוצה לחיות בעולם שבו יש חוק לאדם אחד, ויש חוק לאדם אחר.
לא, אנחנו לא רוצים. לא, אני מסכימה איתך. נלי, אני אומרת, אז אנחנו לא רוצים את זה.
היה פרעות ביוש, יש פרעות, יש פרעות. כמה זמן כבר יש פרעות ביהודה ושומרון על ידי קומץ, מיעוט, לא יודעת, כמה זמן זה קורה?
לא, זה הקומץ שבקומץ, נלי, תפסיקי.
10 אנשים, כמה זמן יש את האירועים האלה?
די, אבל אנחנו קודם נעצור את אלה משדה תימן. אה, לא עצרנו אותם.
קודם כל את מבירי הפחים ששרפו וזה וזה, ולהגיד, מילא היום מתייחסים להכל כאילו לא קרה. אבל איתמר בן גביר ישב אצל ברקו ומוריה, ואמר, הם שרפו תינוק. אמרו, לא שרפו תינוק, שרפו פח. הפח היה ליד אוטו, ובאוטו היה כיסא של תינוק. אבל הוא כבר עשה את ההקשרים האלה.
אגב, אני כן זוכרת...
בגלל שאנשים כן שורפים דברים, ולא עושים להם שום דבר.
כולל תינוקות.
טוב, כולל תינוקות.
טוב, יאללה, לא לשרוף דברים. לאט לאט, בוקר טוב, מה קרה? מה את התחלת גם כן? בואי...
לא אמרו, אמרו לי, זה תוכנית אקטואליה כזה, את יודעת, כאילו, הבוקר טוב כזה.
רציתי להתייעץ, מתי אוכלים פיצה, מתי לא.
אבל סגרנו את הפיצה.
תוכנית הבוקר, חזרנו. המשטרה אתמול פשטה שוב על הלשכה של הפצרית, ומחכים לשחרור שלה מהאשפוז, ובודקים עוד, וזה, הסיפור הזה לא הולך להירגע.
אם רק היום מחפשים את הימנות באותה נחישות כמו שחיפשו...
וואו, מה זה שייך?
לא יודעת, אני חושבת שפשוט, את יודעת, אני אומרת שבאמת המאמצים... להגיע לדברים הם מושקעים מאוד ומאוד גם בפרופיל גבוה. בפרופיל בסדר. גבוה מאוד.
ואני אבל באמת... זה סיפור לפרופיל גבוה, לא?
מה?
זה לא סיפור לפרופיל
חד
גבוה?
חד משמעית שזה פרופיל גבוה. אני רק אומרת שכל ה... את יודעת, שזה היה אירוע, קודם כל, כל המצב הנפשי שלה זה באמת מחריד. אני גם יכולה להבין שבן אדם הוא מגיע לאיזשהו נקודת שבירה. שבן אדם מגיע באמת לנקודה שכבר... לא יכול יותר.
אני חושבת שיש שם עדיין דבר שאנחנו לא יודעים אותו. משהו בסיפור הזה לא מסתדר לי ככה.
כן?
זה לא יכול להיות... ש... לא, לא קונספירציה. לא קונספירציה. יש עוד משהו.
מה הכוונה?
מסתיר שיש עוד דבר שהוא... כאילו, זה שוב, זה רק דעתי כמו צופת טלוויזיה. אני אומרת לכם מה יקרה בהמשך הסדרה. זה מבוסס על כלום.
בגלל שאת הסריטאית.
אבל לדעתי יש שם עוד משהו שהודלף... עוד משהו שאסור היה לגלות. זה לא יכול להיות שזה כל הסיפור הזה מהסרטון.
לא, אבל ההדלפה, קודם כל, היא משהו שהצנזורה גם אישרה בסופו של דבר.
זה לא... זה הכל על ההדלפה של הסרטון הזה. וזה כל... וזה, התגובה שלו מגיעה עד כדי כך. תשמעי, משהו פה, שאגב, יש דרכים, וככה הבנתי שגם באופן חוקי הייתה יכולה להוציא את הסרטון הזה בזמנו. אז כאילו...
אני חושבת...
אני חושבת שאנחנו לא יודעים פרט אחד. יש כאן פרט, לא, זה לא יכול... נלי.
אני גם חייבת להגיד לך משהו,
איך זה הגיע עד לזה?
אז אני אגיד לך. נו. אנחנו בעידן שבו הדברים הם או מנופחים מעבר לכל פרופורציה, או מוקטנים מתחת לכל פרופורציה. זאת אומרת, אנחנו בעידן שבו הדברים מאבדים את גודלם המציאותי. זה כמו שאת יודעת שאת נוסעת באוטו, ויש לך במראה, things can be appeared closer than they really are, אוקיי? נכון, את מסתכלת במראה באוטו?
בטח, זה בתקופות שהאוטו גם מדבר אלייך.
כאילו, את יודעת שכתוב לך, המראה היא לא, היא כאילו...
היא לא אמיתית.
היא לא אמיתית, יכולה להראות לך את האובג'קט.
יותר רחוק.
יותר רחוק או יותר קרוב. ואנחנו במין תקופה כזאת, כמו במבוך של המראות בצ'אט בלונה פארק, שאת רואה את עצמך ופתאום את גבוהה ופתאום את נמוכה. יש דברים כמו הצטת הפחים, עד שאת הפגנה לשחרור החטופים, שעוצרים אנשים ל-50 יום על הצטת פח.
כן.
ומצד שני, השתוללות ביהודה ושומרון, מטורפת, כבר חודשים רבים, שקוראים לה קומץ, ורק עכשיו, בגלל שבאמת זה הגיע כבר לארצות הברית, עושים איזושהי ניסיון לשלוט באירוע הזה. יש פריצה לשדה תימן, לבסיס צבאי, כן. שבה כן, איש לא נעצר,
נכון.
וחברי כנסת שהוזמנו לחקירה.
שרים.
בשרים, וחברת כנסת שהדליפה שמות, ועכשיו היא יושבת ראש ועדת חוץ וביטחון, שזה שום דבר, ויש, את שדעת, מישהו אמר משהו, וזה מתגלה בכל פרופורציה. את ראית את הסצנה הזאת שהם עשו בזה וזה?
אני לא חושבת, לא, אבל אני רק רוצה להגיד שאני לא חושבת שזה של העידן שלנו, הדברים שיוצאים מפרופורציות.
אני תראי, אני לא מאלה שעושים נוסטלגיה, פעם היה אחרת או פעם היה אחרת, כן, אבל אני כן יכולה להגיד שבעידן הזה, שאת, AI זה כאילו רק התוצר הסופי לאיזושהי יצירה שכבר קיימת. על העניין הזה של אינטליגנציה מלאכותית, היא תולדה, כמו שתינוק בא לעולם מגבר ואישה, אוקיי, מביצית וזרע. Okay. הדברים שאדם יוצר, באיזשהו אופן הם מנחיכים, טוב, אני הולכת להגיד עכשיו, זה משהו כזה, אני לא רוצה שזה ישמע את המפלצני, אבל איזשהו הלך רוח, שאנחנו כבר מסדרים בינה מלאכותית. אנחנו מסדרים שאת כבר רואה תמונה, נגיד אמא שלי, אישה בת 75, היא שולחת לי דברים שהיא אינטליגנטית. היא לא, שמבחינתה הם באמת לאמיתה, דברים שעולים לברשת.
למרות שהם פייק מוחלט.
למרות שהם פייק מוחלט, שאנשים באים, והדברים הם מאבדים, מהגודל שלהם. זה התחיל אז, דרך אגב, בהתחלה של חקירות משפט נתניהו, שאנשים, נורמליים לחלוטין, שהייתי מדברת איתם על החקירות, היו אומרים לי, ליד בן ארי בנתה פרגולה, זה לא בסדר. עכשיו, לא שאני אומרת שלבנות פרגולה לא חוקית, זה לא בסדר.
מה הפרגולה שלה באמת?
לא, אני אומרת, לא שלבנות פרגולה זה לא חוקית, זה דבר בסדר, כן? אבל בואו, כאילו, יש גם דברים שאסור להשוות. בניית פרגולה לא חוקית, עם כל הדבר, זה איזשהו כנס, ובסופו של דבר, עבירות של שוחד, מרמה והפרת באמונים, הם לא אותו דבר. הם לא אותו דבר. והחוק גם מגדיר מה העבירה של כל דבר. יש, אז אני אומרת, הדברים הם מנופחים או מוקטנים, לפי איזושהי אג'נדה. אני אומרת שהסיפור של הפצרית הוא לא חמור, אבל אני חושבת שהסיפור של הפצרית הוא נהיה חמור, בגלל שהיה כמויות של לחץ, שבאמת אי אפשר להסביר אותו. את יודעת, היה לגלית דיסטל, בתקופה של כזה, של חודשיים אחרי הטבח, אחרי 7 באוקטובר, איזה רעיון של וידוי כזה אצל הקומר, נכון? אצל יורק העניין בערוץ 13. והיא אמרה דבר אז...
לא, אי אפשר היה להתייחס לוידוי הזה. היא פשוט חוררה אותו ממש יום אחרי.
בסדר, אחרי זה היא חוררה אותו, אבל היא אמרה איזה משהו ממש כאילו, צ'אט שנשאר איתי מהרעיון, זה צ'אט שלפעמים אומרים, נפלט לך. כן. היא אמרה, 9,000 איש הטריפו פה את המדינה. ובאמת אני חושבת שיש פשוט אנשים שהם תפקידם, ואגב, הוא כבר לא ברשתות, אבל יש בחור שאני עקבתי אחריו, שהוא היה נער גבעות בעברו, דוב מורל, והוא היה כותב כל מיני דברים. יש אנשים שמטרתם, ומטרת העל שלהם, היא ליצור כאוס בלתי נתפס, שהכאוס הזה מטרתו להרער את כל היסודות, ועולם ישן החריבה, ועולם חדש יגדל בעקבות ההחרבה הזאת, כי...
תקשיבו רגע, עולם חדש נחריבה, זה מה שאני חווה כל אחר צהריים כשאני בבית. תנו לי לספר לכם שבקצה של עולם חדש נחריבה,
כן.
יש אימא שמסדרת ושדרכה על לגו. והדימוי הזה הוא נכון גם על מלחמות. אין עולם חדש נחריבה בלי שמישהו יסדר אותו אחר כך, והמישהו הזה אתם לא רוצים שהוא יבוא לסדר, ובאמת יש כוח עיצוב בינלאומי שבא לסדר, האזרים באים.
האזרים?
האזרים ועוד אזרים, ככה אומרים.
אזרים הם מאזרבייג'אן כאילו?
כן.
ככה נקראים אזרים.
כן, נכון, זה נשמע כמו משהו כזה של תקופות אחרות. האזרים באים.
כמו האשורים.
כן, בדיוק, באזורים האלה, ובאים עוד איפשהו, מאיפה עוד באים בליקי, תבדוק אותם מאיפה, גם כן, מאיזה תרלול התרלולים. עכשיו, לכי תדעי מה זה. באמת, לכי תדעי מה זה התרבות שם והעניינים שם וזה. אז במובן הזה של עולם ישן החריבה, יש לזה מחיר, זאת אומרת, ניתן להחריב את העולם הישן. אבל זה לא נגמר בזה, צריך גם מה שקורה אחרי זה, ואני חושבת שהנושא הזה של באמת מה שקורה עכשיו בגבעות, והנוער ששם, שאומרים שהוא קומץ, ואגב, אומרים גם, למי דיברנו פה? שוק. לצערי שאני לא זוכרת את שמו, מה שם הכתב שדיברנו איתו, והוא אמר, הם גם פוגעים במתנחלים. אז אני רוצה להזכיר ככה, שבמקום שבו מטשטשים את הגבולות והופכים אותו ל... כן, עם אלישה בן קימון דיברנו, מקום שבו מטשטשים את הגבולות ומאפשרים לכל מיני דברים בלתי חוקיים לקרות ברגיל, שלא יתפלו אם מגיעים עוד אנשים שמעוניינים לטשטש גבולות. שהם לא מההתנחלויות האלה. והנוער הזה אולי הוא לא מההתנחלויות, אבל הוא מוצא את עצמו שם לא במקרה. וגם המתנחלים, שכרגע הם גם סובלים מהנוער הזה, גם הם צריכים לעשות חשבון נפש, אני חושבת, והלוואי שהעניין הזה ייפטר לכולם. זה גם, אגב, בכמה מדובר? בעשרות, במאות? בואו נדקה את הסיפור הזה בעשר דקות, מה הבעיה? מה זה, אם זה היה בית ספר, היינו עכשיו, זה היה לוקח לנו חודשים? טוב, חדשות, ותכף אנחנו חוזרות, יש עוד המון המון.
נכון.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03.
נכון.
נלי, אנחנו לא לבד פה, את יודעת את זה? אני... בעולם, באופן כללי.
באופן כללי, וגם פה באולפן.
נכון, מייק נולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו.
נכון.
ועכשיו אנחנו רוצות לעסוק בעניינים אחרים. את תגידי, את הרגשת, את מרגישה איזה שהם, את מרגישה שיש איזה הדהוד באוויר,
של...
שכל מיני חוקים בנושא נשים ושמרנות, מוצאים את עצמם, פתאום יש איזה זמן שיש הרגשה שזה זמן
הזמנים,
טוב.
בין הזמנים, זה תמיד זמן טוב לדכא, לעשות חקיקה אנטי-פמיניסטית.
לא, אני לא חושבת שזה תמיד, כלומר, יש זמנים יותר טובים לחקיקה אנטי-פמיניסטית, כן. ויש זמנים פחות טובים. נניח, כשיש חברות כנסת, הרבה מהן, זה זמן פחות טוב.
כן.
כשיש הרבה חברות כנסת שהצעידו את העולם קדימה, מההיסטוריה שלנו, החל משולמית אלוני ועד לימור לבנת, זה
כן, לאו כן,
דווקא
חד משמעית,
תלוי
כן.
מפלגה, אז זה זמנים פחות טובים לחוקק את החוקים האלה, ועכשיו אנחנו שומעים על הצעת חוק נוספת.
זה כבר היה ניסיון כזה, אני רוצה להגיד עוד לפני
אנחנו עוד לא אמרנו מהו, אז רק נאמר שהייתה קריאה שנייה ושלישית להצעת חוק שתעקוף את בגץ בכל מה שקשור לבתי דין רבניים בנושא מזונות לילדים, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאורחת הדין ורד בר ממרכז רקמן, אוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו רואות את הכותרות.
רגע, זה עבר קריאה ושנייה, זה כבר עבר, כאילו.
קריאה שנייה ושלישית, נכון.
אז זה אומר
נכון.
שזה חוק יתקבל.
אז ורד, קודם כל אנחנו רוצים להבין ממך מהו החוק הזה, והאם אנחנו היסטריות כרגיל סתם, או שיש
ברור,
לזה סיבה...
ברור, כי אנחנו נשים.
כן, או שיש לזה סיבה מספיק טובה.
זה צריך להסתכל על זה בצורה מאוזנת, אבל יש בהחלט סיבה לחשש. אני אגיד ככה, קודם אני אסביר שנייה על החוק. החוק הזה בעצם נותן סמכות לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני יש סמכות הרי לדון בנישואין וגירושין בין בני זוג.
גם אם, אני רק אומר, שגם אם זוג התחתן לא דרך הרבנות, הגירושין אין דרך הרבנות בישראל.
בהחלט. אם זה זוג יהודי שרשום כנשוי בישראל, הגירושין שלו יהיו בבית הדין הרבני.
כאילו אם התחתנו נגיד בקפריסין,
זה רלוונטי רק לחתונה, לא לגירושין. כן.
נכון. עכשיו, ואגב ההליך הזה של הגירושין אפשר לקרוך מה שנקרא לנהל את כל ההליכים שקשורים לגירושין גם בבית הדין הרבני. זה יכול להיות או בהסכמת הצדדים או לבחירת הצד שפותח בהליך ראשון, בהליך הזה ראשון.
כן.
כבר בסוף נשים, שנות
ה-60... כן, רק כן, אומר שנשים אני... בדרך כלל, ההמלצה לנשים היא תפתחי בבית דין לעניין המשפחה ולא בבית דין רבני, כן. מהר.
זה נכון, במזונות יש קצת דילמה דווקא בגלל הראייה המאוד מסורתית של בתי הדין הרבניים, ובגלל שבתי המשפט למשפחה בשנים האחרונות, דווקא בשם השוויון, מאוד מאוד פגעו במזונות ילדים, ובשנים האחרונות אנחנו רואים איזה שהוא משהו הפוך. אבל זה עדיין לא אומר שבית הדין הרבני הוא מקום טוב לנשים, צריך לזכור שבבית הדין הרבני לא יושבות נשים דריינות, אין בכלל נשים בכל ההליך הזה, בית הדין הרבני כפוף, לכל מיני כללים... הלכתיים שמבחינתו גבר ואישה אינם שווים זה לזה, ולכן היחס לנשים יכול להיות גם מאוד בעייתי, אפילו בנושא כמו מזונות שלפעמים הוא יכול לפסוק לטובת נשים. מה שצריך להבין בכל הסיטואציה הזאת, זה שכבר בסוף שנות ה-60, בית המשפט העליון אמר, מזונות זה בכלל משהו של הילד. הילד הוא זה שזכאי לקבל את המזונות, וההורה רק תובע בשמו. ולכן זה בכלל השאלה של בני הזוג שמתגרשים, ולכן כבר בסוף שנות ה-60 נקבע שאין לבית הדין הרבני סמכות לדון במזונות ילדים. מה שקרה בעשור האחרון, זה שפתאום בית הדין הרבני קם, והתחיל לקחת לעצמו סמכויות לדון במזונות.
למה לא? למה לא בעצם? למה לא לדונים? למה לא לקחת לעצמך סמכויות אם אפשר?
נכון, נכון, אבל זה הייתה סמכות בניגוד לפסיקת בגץ המפורשת. וכל פעם זה הגיע לבטח בגץ, ובגץ אמר ככה, ובגץ אמר ככה. השנה בגץ עשה סדר ואמר, ההלכה מסוף שנות ה-60 עדיין רלוונטית, עדיין חלה, אין לכם סמכות לדון במזונות ילדים. קמו בתי הדין הרבניים וצעקו, לוקחים לנו סמכויות לדון במזונות ילדים. לא לקחו שום סמכויות, זה סמכויות שמסוף שנות ה-60 כבר נפסק שאין לכם, כי שוב, כי זה עניין של הילדים.
אז מה קורה עכשיו בהצעת החוק החדשה? פתאום זה לא של הילדים, או שההצעה הזאת לא תעבור את בגץ?
אז היא תעבור את בגץ, כי מה שבגץ, היא תעבור את בגץ כי החוק פה הוא מאוד מאוד מפורש, ומה שנקבע זה שבעצם כן, ההורים יכולים לתבוע מזונות גם בבית הדין הרבני. אני לא מאמינה שזה לא יעבור פסיקת בגץ, היא גם נקבעה להוראת שעה של שנתיים. וזה משהו שצריך להבין בכל המהלך הזה, שזה הדבר השני שאולי הוא אפילו יותר חמור. למה זה נקבע בהוראת שעה לשנתיים? זאת אומרת, כאילו חוק זמני שהוא רק לשנתיים. צריך להבין שבישראל אין בעצם חוק מזונות. מה זה אומר? אין חוק בישראל שקובע איך פוסקים מזונות. זה נכון? זה
מדהים. כן.
זה מדהים. מה החוק בישראל קובע? יש איזה כמה כללים מאוד מאוד כלליים ורחבים. אחד מהם הוא שדיני מזונות יהיו לפי הדין הדתי. מה זה אומר? ילד יהודי...
רגע. בית משפט, בית דין רבני לא יכול לפסוק את זה, אבל איך פוסקים מזונות לפי החוק היהודי?
כן.
מה כזה, שור בדישו וזה?
כן. מה שזה? כן.
ללכת לאבן הטוען?
מה זה אומר?
למשל, מי אחראי למזונות ילדים? הגבר או האישה?
תלוי, בעידן המודרני, הדתי, האישה מפרנסת והגבר לא שיש בכולל, אוקיי?
אבל בגלל זה גם את אומרת שבשנים האחרונות בית הדין פוסק יותר שוויוני את עניין המזונות, ואת מתארת... בית המשפט, סליחה, בית המשפט פוסק יותר שוויוני את עניין המזונות, ואת אומרת שזה לא לטובת נשים, אבל אני לא בטוחה שזה לא לטובת נשים, אפילו שזה פחות כסף, אני לא בטוחה שהעניין הזה במהות שלו הוא לא כן לטובת נשים.
נכון, זה עניין הרבה הרבה יותר מורכב, מאשר להגיד רק יש ערכאה אחת טובה לנשים ויש ערכאה אחת טובה לגברים.
נכון, וגם הערכאה היא לא לפי זה גם הערכאה היא לא לפי הסכום.
שבסוף, כן, בסוף גם צריך לזכור שאנחנו צריכים חוק אחד אחיד שהוא לטובת ילדים. אנחנו בכלל צריכים לראות פה במרכז את הילדים. אז כבר, אני רק רוצה להשלים, שכבר לפני 20 שנה, ב-2006, מונתה ועדה מקצועית, ועדת שיפמן, שבחנה את הנושא. אני אגיד גם, מה זה אומר שזה דין דתי? זה אומר שילד מוסלמי וילד יהודי כפופים לכללים שונים בקביעת דיני המזונות. שזה, שוב, משהו שלא קיים בעולם. אותה ועדה אמרה, זה לא ייתכן שילדים שונים יהיו כפופים לדיני מזונות שונים, זה לא ייתכן שאנחנו מתייחסים באופן שונה, גברים, נשים, כל הדברים האלה, צריך חוק אזרחי אחד לכל ילדי ישראל.
מה גם שאני בטוחה שבפועל יש כן קריטריונים הרי בסוף למזונות שכולם עובדים נכון, לפיהם.
נכון, אז במקום לקחת את אותן המלצות ולהגן אותן, לבחון אותן, כבר עברו עוד 20 שנה, עוד דברים השתנו, לא כל ההמלצות של הוועדה היו מוסכמות, צריך, אבל העקרונות האלה של חוק אזרחי יחיד, זה היה מקובל ומוסכם. במקום לקחת את זה, חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר, אני רוצה לקדם שיהיה חוק בישראל, מה אני אעשה? בדיוק בימים אלה יושבת ועדה בבית הדין הרבני ובוחנת את נושא מהזווית הפרטית שלה, מהזווית של מה יחול בבית הדין הרבני, לקבוע איזה שהם כללים, כללי מסגרת לקביעת מזונות. הוא אמר, אני אקח את הכללים האלה ואותם אני אקבע בחוק. אבל על מי החוק יחול החוק הזה? רק על ילדים יהודים. זאת אומרת, הוא רוצה להגן פעם ראשונה בחוק, חוק שמבוסס על הדין הדתי,
את הלקונה הזאת פשוט אנחנו בוא נעקה,
רק על ילדים יהודים. וזה משהו שהוא באמת לא נשמע עד היום בישראל. זאת אומרת, יש כאן כבר עוד יותר הקצנה.
רגע, אבל אז את יודעת מה שנייה, רגע, אז יש לי פתרון. אם העקרונות האלה היהודיים טובים, בואי נאגן אותם בחוק לכל הילדים.
יכול להיות, אבל זה לא צריך להיות אז תחת הבסיס של ועדה של בית הדין הרבני.
בהחלט.
שוב, ישבו ועדות מקצועיות. צריך גם לזכור שבוועדה הזאת של בית הדין הרבני, זו ועדה פנימית של בית הדין.
אין אנשים, אין אמהות.
יושבים בה אך ורק דיינים ורב, לא יושבים בה אנשי ונשות מקצוע, לא יושבים בה עובדים סוציאליים, עורכי דין, כלכלנים וכלכלניות, כל אלה לא יושבים שם. ושוב, זו ועדה מקצועית, גם מרכז רקמן שאני נמצאת בו, אנחנו הופענו בפני הוועדה הזאת והבנו את דעתנו, כי זו ועדה פנימית של בית הדין הרבני, יש להם סמכות לעשות את זה. מפה ועד לקחת את ההמלצות, שאנחנו אפילו עוד לא יודעים מה ההמלצות האלה, ולהגיד את זה אני אגן בחקיקה, שתחול שוב ככל נראה רק על ילדים יהודים. זה משהו בלתי סביר.
השאלה שלי רגע, אני חייבת לשאול אותך, ורד, בעניין הזה, האם הסמכויות של בית הדין, בסופו של דבר, באמת של האמת, פוגעות בעיקר בנשים דתיות וחרדיות, כן, אני לא אלך לבית הדין, אני כמובן לא התחתנתי ברבנות, ולא התחתנתי, ולא רשומה כנשואה, אבל אני אומרת, נשים, בסופו של דבר, האוכלוסייה שהכי נפגעת מזה, זה בעצם חרדיות ונשים דתיות, שהבית הדין הרבני הוא באמת יש לו משמעות וסמכות עבורן, והם כברירת מחדל לא יודעות בכלל על האופציה של ללכת לבית משפט, וככה כל מיני נשים שרוצות להתגרש יכולות שהילד יילקח מהם, או חס וחלילה, זה לא דבר שלא קורה, זה לא דבר שלא קורה, ואני רואה בכל מיני פורומים שנשים פחדו להתגרש, או שהם אמרו לה, הילד נשאר אצל האבא שהוא זה הדתי, והיא רוצה לצאת מהדת, ואני רואה כל מיני טיקטוקים על דברים כאלה של נשים שהתגרשו והם עכשיו חילוניות ולקחו להם את הילדים.
זה חלק מהבעיה בדיוק במתן הסמכויות לבתי הדין הרבניים, שהראייה שלהם זה לא רק שהם עוסקים לפי הדין הדתי, כי כמו שאמרתי גם בית המשפט למשפחה לכאורה כפוף לדין הדתי במזונות, אלא שכל הראייה שלהם היא ראייה הלכתית. מה זה אומר? זה אומר, למשל, סיפורים ששמענו והיו אפילו, הגיעו אפילו לכנסת, זה שלעיתים אישה נסחטת בגט. מה זה אומר? הבעל לא מסכים לתת לגט. והוא אומר לה, תשלמי לי ככה וככה וככה. ואחד הדברים שהוא אומר לה, זה תוותרי על המזונות של הילדים. אז כשזו אישה חילונית, יש לה אפשרות אחר כך ללכת ולתבוע את זה בבית המשפט למשפחה, בדיוק בגלל שזה בעצם משהו שהוא של הילד, היא לא יכולה לוותר עליו בעצמה. אבל אישה חרדית לא תעשה את זה, והיא מוצאת את עצמה בסוף, כדי לקנות את הגט שלה, כדי לצאת לחופשי, נאלצת לחיות בלי מזונות. ששוב, זה לא האישה נפגעת, זה הילד נפגע. זה הילד שעכשיו חי בעוני, כי כי רק אמא שלו מפרנסת אותו.
גם האישה נפגעת מזה. גם האישה נפגעת מזה מאוד מאוד. רגע.
בוודאי שהאישה נפגעת, אבל אני אומר את הפגיעה פה, צריך להבין שבכל מה שקשור למזונות ילדים, זה לא רק פגיעה בנשים, ושוב, זה לא מלחמה על נשים וגברים.
גם בעולם החילוני גברים לא ממהרים לשלם מזונות, בואי.
הילדים של כולם נפגעים.
רגע, ורד, אבל אם אנחנו, אם הציבור עושה כמו נלי וכמוני, שאנחנו חיות במשפחה ובזוגיות, אבל לא התחתנו, ואנחנו נפרדות מהאדם שאנחנו חיות איתו ואבי ילדינו, אז גם עלינו יחולו?
לא, מי שלא התחתנה, מי שלא מוכרת כנשואה בישראל, לא צריכה להתגרש ברבנות. היא לא יכולה להגיע בכלל לבית הדין הרבני, היא לא תגיע לשם.
אבל כשאני אגיע לחוק, אם החוק הזה יעבור, וכשאני אגיע לעורכי דין, זה עדיין יהיה אותו חוק גם בשבילי?
אבל כן, כי את עדיין, בהנחה שאת יהודיה ובן זוגך יהודי וילדייך יהודים. כן, אז זה יהיה החוק שיכול
לחוק הדין ישראל. אבל היה לנו טריק, אנחנו לא התחתנו, אנחנו חשבנו שאנחנו סידרנו את המערכת.
אני התחתנתי רפורמי, כן הרציתי את האירוע.
כן, כל מה שקשור לנישואין וגירושין, אז אתם תוכלו לדלג על בית הדין הרבני, שוב, לא תצטרכו לבקר שם לעולם, אבל מזונות ילדים בישראל נקבעים לפי הדין הדתי.
אז לא יודעת מה, אז הסכמי ממון לפני זה? מה עושים?
קודם כל, הסכמי ממון זה כמובן פתרון טוב, לקבוע את המסגרת הכללית, הסכמים לכבוד הדתי. במזונות בכלל, ההמלצה היא באמת לשני בני הזוג, תזכרו, בסכסוך הזה אתם לא פוגעים בצד השני, בסכסוך הזה אתם פוגעים בילדים
שלכם. נכון, אבל אנשים לא רוצים שיפגעו. אני מכירה בזוגות שאת יודעת שאוהבים את הילדים שלהם, ובכל זאת לא נותנים לאישה מזונות.
נכון, נלחמים על כל שקל, אנחנו מכירים את זה, לכן אני אומרת, זו ההצעה שלי, האוטופית, אני אגיד את זה ככה. אבל זאת בדיוק העניין, ולכן הצעת החוק הזאת, הצעת החוק השנייה בעצם עוד לא גובשה להצעת חוק, ועדת המזונות עוד לא קבעה, עוד לא נתנה המלצות, ועוד אין הצעת חוק, אבל זה הצפי בעצם של מה, התוכנית של חבר הכנסת רוטמן, זה מה שהוא מתכנן לעשות בשנתיים הקרובות, לחכות להמלצות של הוועדה, להפוך את זה להצעת חוק. הצעת החוק הזאת ככל הנראה תהיה רק על ילדים יהודים, היא תהיה מבוססת על הדין הדתי, וזה הוא רוצה להגן בחוק הישראלי.
אז יש לנו שנתיים לטמטם בנושא הזה, את אומרת.
אני אגיד גם יותר מזה. כן. עד היום לא היה מצב בישראל שלקחו את הדין הדתי, ואותו הפכו לחוק ישראלי. יש חוקים, כמו שאמרתי, שקובעים שהמזונות יהיו לפי הדין הדתי, שנישואים וגירושין יהיו לפי הדין הדתי, אבל המחוקק לא קבע בעצמו מה זה אומר. עצם דריסת הרגל של המחוקק לקבוע מה אומר הדין הדתי, זה כבר פגיעה מאוד מאוד קשה בסטטוס קוו.
שגם הסטטוס קוו הזה, כן? אולי זה יעיר כבר.
עוד קצת פגיעה גם בנושא הזה. ועוד היבט אחד שצריך לזכור, שמשהו שאנחנו יודעים לו, זה שבשנתיים האחרונות יש יותר ויותר הצעות חוק בהקשר של מתן סמכויות לבתי הדין הרבניים. זה הצעות חוק שחלקן רצות כבר 20 שנה, 10-20 שנה,
וזו השעה שלהם.
בדיוק, הם לא עברו, כי אפילו חברי כנסת מהצד היותר ימני של המפה, מהצד היותר שמרני של המפה, הבינו שזה הצעות חוק מאוד בעייתיות. והשנה, בדילים פוליטיים, בכל מיני הסכמים, בשם שמירה על הקואליציה, נותנים להם להרחיב את הסמכויות, בכל מיני היבטים.
לא, אנחנו נמשיך לטמטם אותם, עורכת הדין ורד בר, זה לא ילך ככה, אנחנו, אין ברירה. לא, אנחנו נעשה מלחמה קצת, לא? טיפה. עורכת הדין ורד בר, מרכז רקמן, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות. תוכנית הבוקר, חזרנו, נלי ראית שאחד העדים בפרשת ההסתדרות שם קץ לחייו?
אני כאילו לא יודעת מה אני חושבת על, כאילו יש קצת תחושה שהרבה אנשים מתאבדים לאחרונה, או מנסים להתאבד לאחרונה.
הוא היה מפקח הבנייה, אחראי על פיקוח הבנייה בבית של יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד.
מפקח הבנייה?
כן.
וואו, והוא אחד העדים בפרשה.
היה, ואני גם אומר שהוא מסר עדות פתוחה, הוא לא נחקר בעזרה.
הוא לא נחקר, הוא מסר עדות פתוחה והוא הלך
והתאבד. אני גם קראתי, אבל אני לא יודעת כמה זה אמין, אולי מישהו יבדוק אותי פה, שבצפון קוריאה, המנהיג, קים ג'ונג און, הוא אסר על התאבדויות. זה מחוץ לחוק להתאבד.
אוקיי, ומה עשו אם שיתאבד?
בדיוק.
זה כמו...
הוא יוצא להורג. אז אני אומרת, אולי יש דברים בדיקטטורות ששווה... סתם, לא, כמובן שלא. אבל זה כן אולי אומר... ואני לא רוצה גם להפליג במסקנות האלה, כי זה באמת דברים שקשה לשפוט. אבל יכול להיות שבמשטרת ישראל יש איזה לחץ על עדים בלתי מתון, זאת אומרת, הפצרית.
מה, כמו מה שקראו לו אז טלטולים?
לא, טלטולים זה בביטחוני, זה לא בכזה.
אנחנו לא יודעים, תשמעים, כל כך הרבה אנשים יוצאים מתחנת משטרה ומנסים להתאבד.
אז אולי זה אומר, לא, זה לא דווקא אומר משהו על המשטרה, באמת אני אומרת, אולי זה אומר משהו על התקופה.
כן, לא.
יכול להיות הרבה פרמטרים, ויכול להיות גם מקרי לגמרי. קודם כל, ברצינות, אנחנו בואי לא נאשים את המשטרה.
לא, מאשימה, אני ממש לא מאשימה שום דבר, אני רק אומרת שיש,
אבל זה באמת מישהו צריך, נכון, אבל באמת זה דבר שצריך לבדוק ולהיבדק, ואולי עדים צריכים לקבל איזה סיוע פסיכולוגי כלשהו.
אני לא יודעת, אבל אני כן אוכל להגיד שהשנתיים האלה, אפילו גם מי שלא היה סתם בלחימה עצמה, השנתיים האלה שינו את כולנו באיזשהו אופן, באחוזים כאלה ואחרים. והחוסן הנפשי שלנו והדברים שאנחנו מסוגלים לקבל הם כאלה ואחרים. והמדינה השתנתה בצורה כזו או אחרת. וכל הדברים האלה מתנגזים לאיזשהו משהו שאת יודעת, אנחנו עדיין לא יודעים להגדיר אותו, כי עוד לא עבר מספיק זמן ואי אפשר להסתכל על זה בתור פרספקטיבה. אבל יום אחד, בבגרויות של רשי, או בבגרויות של הנכד שלי, יושפת, אז את יודעת, ילמדו על הדבר הזה, ויהיה איזשהו שם למה שקורה.
תשמעי, זו פרשה שהולכת ועוד מצטברת ועוד מצטברת. אני מקווה שיצא ממנה משהו, וזה לא יהיה רק החוצה עכשיו כל ה-35 חשודים, וכל הכותרות שיוצאות מהמשטרה שאומרות, זו אחת מפרשות השחיתות הציבורית הגדולות שנחקרו בישראל.
אני חושבת שיש באמת, אני לא מזלזלת בזה, אבל אני אומרת שהכל כל כך נגוע, הכל, השחיתות היא יהיה סרטן בלב האומה, זאת אומרת, כל דבר הוא נגוע בשחיתות, כל מכרז הוא תפור, כל דבר הוא נגוע באיזשהו משהו.
אני רוצה להגיד כמובן שזה לא חדש, זה לא המצאה של עכשיו.
לא, אבל יש
החמרה של, זה פתרון ישראלי, זאת אומרת, גם אנחנו, גם את ואני, נלי, כשאנחנו צריכות לעשות משהו, בוודאי שאנחנו חושבות את מי אנחנו מכירות שם.
זה בוודאי. ברור, זה משהו שאני רוצה רגע להבדיל בין שני דברים שאמרת. לבדוק מי אנחנו מכירות שם, ולהתייעץ עם אנשים, זה לא אותו דבר כמו שחיתות ציבורית. להיות בן אדם שניגש ל, אני אומרת, מגיש איזשהו משהו, רוצה, לא יודעת מה, לזכות בפרס, איך קראו לזה הפרס שג'וש בראון זכה, ולהגיד לאנשים, תמליץ עליי, תסדר לי, תעזור לי, זה לא אותו דבר כמו שחיתות.
לא נראה לי שאת מדברת על ג'וש בראון, לא, ג'וש בריינר אולי.
בריינר, סליחה. כן. זה לא אותו דבר כמו שחיתות ציבורית. בואי נפריד, וזה גם הבעיה, שלא מפרידים, בין בן אדם שמקבל את אמון הציבור נבחר, מקבל כסף. מי? המיסים של מדינת ישראל ומטרתו לשרת את הציבור, לבין בן אדם פרטי. זה לא אותו דבר, כמו שגניבה, סתם, היא פשע אחד, וגניבה ממעביד, היא 7 שנים בכלא. מדוע? כי גניבה ממעביד הוא פשע גדול יותר מגניבה מסתם אדם, כי ביחסי עובד מעביד, יש
אמון.
יש אמון. ובן אדם שסתם נכנסת עליך הביתה וגונב לך את הלפטופ, זה לא אותו דבר, כמו העוזרת בית שלך שבאה וגונבת לך את הלפטופ. אוקיי? ולכן חשוב לא להגיד, גם אני ואת, נלי, מבררות את מי אנחנו מכירות שם. אני ואת, אנשים פרטיים, אוקיי? שמסתכרות ועצמאיות.
שגם מידת השחיתות שאנחנו יכולות לספק, זה ברמה של,
זה לא מידת השחיתות, זה אוקיי, אני יודעת שעכשיו, אני יודעת שיש עכשיו, ולא יודעת מה, שמשרד התרבות נתן כסף להופעות, לא יודעת מה, למועצה אזורית עמק האלה. ואני מבררת, אוקיי, את מי מזמינים, זה לא דבר שמושחת, זה לברר עבודה.
אני לא דיברתי על זה. לא,
וגם לברר מי אני מכירה, ומי, אוקיי, וגם כשהייתי בשחם, אוקיי, בוועד המנהל, וחיפשו מנכ״ל חדש לשחם, אז התקשרו אליי כל מיני אנשים שהם ראויים, ולשאול אותי מה התנאים, האם המכרז תפור, האם באמת בודקים, זה לא דבר שהוא פשע.
לא, אנחנו לא נגד הדבר הזה כמובן.
אז אני אומרת, חשוב להפריד, לא אני ואת נלי, אנחנו בודקות את מי אנחנו מכירות, לנו מותר, אני בן אדם פרטי. אני בן אדם פרטי.
ארנון בר דוד, לא.
לא, הוא לא בן אדם פרטי, הוא יושב ראש הגוף הכוח.
גבי הוא כן.
נכון? גבי הוא כן, ולכן, דרך אגב, הוא פחות, אני חושבת,
הוא פחות באור הציבורי של הדבר הזה.
לא רק באור הציבורי, תשעת, הוא מבחינתו משיג לקוחות. זכותו להשיג לקוחות. אם בן אדם אחר ישתמש עם ההסתדרות, אוקיי, רוצה כוח בליכוד, אוקיי, ורוצה כוח שלטוני, ומביאה לאנשים האלה, האווירה היא שלהם.
בא לי לדבר עם מומחה או מומחית לשחיתויות, שאני אבין איך פותרים את העניין הזה.
מי מומחה לשחיתויות?
אנחנו נמצא עד מחר, בינתיים פרסומות.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו, ועכשיו, זמר חדש, אלמוני, שמוציא, הוא התחיל, הוא למד, התחיל ללמוד לנגן לפני 3 חודשים.
וואו, איזה.
והיום כבר יש לו שיר, גיא מזיג, בוקר טוב.
בוקר טוב, גיא.
בוקר אור, תודה רבה שאתן מערכות אותי.
בשמחה.
אני ממש מנסה לפרוץ לתעשייה הזו.
אני יודעת, אני יודעת. אתה עשית אלבום רק אתה וחליל צד. נכון, על כך אנחנו מדברים, על האלבום החדש, שכל כולו.
זה האלבום הבא, זה האלבום הבא.
אוי, איזה הרגזה זאת, חליל צד, אני לא...
וואי, זה קונספט מעולה, תודה רבה שאתם מעלות את הדבר.
למה היא תמיד זאת מהחליל צד נראית שהיא לא מעוניינת? היא לא רוצה להיות, למה? מה יש לך? אז אל תבואי.
אני אגיד לך למה, כי היא כבר במקום חליל, לא, היא בצד, עם החליל צד בצד.
נורא, נורא, נורא. מה העניינים, גיא, יש לך אלבום סולו חדש, מתמזג, איזה יופי. כמה אתה בחרדה?
חרדה כל הזמן.
נונסטופ, פרזנט פוגרסיב.
אני שמחה לשמוע. וסינגל חדש, מנשים את החלום עם אלדת ציטרין. זה גם מהאלבום הזה. מה זה, תספר קצת על האלבום החדש, באמת.
זה אלבום שכולו, זה אלבום שבעצם במלחמה, איך שהתחילה המלחמה, בעצם היה איזה אלבום אחר על האש, על הגז.
כן.
והוא קצת היה יותר פנימי כזה, יותר מספר על עצמי וזה, ויותר, עם קצת יותר עומקים וזה, אבל כאילו באיזשהו שלב התיכאון מהמלחמה והבאסה הכללי, והמפגש, במיוחד מפגש כזה, כי לא היה אז קהל, היה רק מפגש עם חיילים מפונים,
פצועים.
שכולם אומרים לך, מה אתה עושה עכשיו את שיר הרעות? אנחנו רוצים שתתנגן לנו, תתרים אותנו באוויר. אז זה גרם לי כזה לשנות כיוון, ועשיתי כאילו כל מיני שיתופי פעולה עם כל מיני חברים וחבר'ה שהיו לידי, וחשבתי שזה יהיה מגניב ומרומם, ככה שחוץ מאיזה 3 שירים ראשונים כל האלבום הזה, זה מין חגיגה כזאת מוזיקלית, שפשוט היא גם איכשהו שמרה אותי שפוי בתוך התקופה הזאת, כאילו לעבוד על שירים שהם כיפים, והם
מהקירים
בכל מיני צורות, אז זה ממש הציל... אותי וכזה, אמרתי, אוקיי, בקשר עם הקהל, יהיה יותר
סבא. לא, זה מציל באמת, נכון. ברצינות, כאילו, הפאטוס הזה גם מתישהו, זה יש בו, לא פאטוס, אני לא מתכוונת במשהו רע, אבל יש בזה איזה משהו מכביד ואתה צריך
להברר.
נכון, נכון, לא בעין השערה. אחר כך תיגמר השערה, יהיה זמן לחומרים להתבוננות.
בטח, לחליל צד, זו אינה שעה לחליל צד, אתה ואלדד ציטרין, מי זה אלדד? ספר לי עליו הכל, כולל דברים לא טובים עליו.
אלדד, קודם כל, הוא חייב לי 12 שקל מהקיוסק.
וואו.
סתם, לא. אבל לא, הוא מוזיקאי מדהים.
מה הוא?
הוא מנגן על כל הכלים.
אוי, נו, סטיבי וונדר כזה.
מה זאת אומרת, מנגן על כל הכלים?
לא, גם גיא כזה, אבל.
יו, מנגן על כל הכלים. גם אקורדיון, אבל?
לא, זה אנשים שבסוף הוא גם מנגן על סרגל. אוי, הנה, אני יכול לעשות לך יפה מאחבר, אני מנגן על אחבר. די כבר.
שיבו, זה מה שהיה. הוא מנגן, יש לו מופע שהוא מנגן על כל הכלים. הוא סופר מוכשר, אנחנו הרבה זמן רוצים לעשות משהו ביחד. והדיבור היה גם שרק אנחנו מנגנים. כאילו, אין אנשים חיצוניים.
איזה כיף.
אבל זאת אומרת כיף, אבל אני אומר, כאילו, הרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזה ויז'ן מסוים, והגענו באמת לאיזשהו ויז'ן, והגענו למצב שאני, הוא מנגן מדהים על סקסופון כל חייו, עכשיו אני ניגנתי חצוצרה בעבר, הייתי צריך חודשיים.
מה אתה גנו?
להתאמן על חצוצרה.
אתה פשוט עשית תחרות עם אלדד, מי מנגן על יותר כלים? אני לא מבינה את זה. מה זה, 2 בנים בחדר? אם ישימו לכם כדור, תעשו תחרות. ישימו לכם סקסופון, תעשו תחרות. מה קורה?
אני מעורים תחרות.
לא להאמין. אז עכשיו אתה גם יודע סקסופון?
חצצרה. הוא התאמן בחצצרה.
כן.
הוא חזר לחצצרה, והוא עשה סולמות בבית.
אין לי כוח אליך. אין לי כוח.
בדיוק, חזרתי לחצצרה, בדיוק. אני לחוד שבל שעלית על זה. 2 בנים, אתם סוגרים אותם בחדר, מיד זה מתחיל להיות...
תחרות, כן, כן, כן.
למה אנחנו לא יכולים להיות כמו בנות, שזה ישר...
שמרחלים על מישהו אחר, כאילו ישר...
ומדברים על איך את מרגישה כרגע.
נכון,
ויוצאים מהחדר, כמו שהוא היה קודם.
אני חייבת להגיד לך, גיא, שאתמול סתם פגשתי את נועה קולר, ואז אמרתי לה, בואי נעשה ערב הקראת אס-אמסים של מחמאות, ואמרה לי, כן, 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 זה מה שנעשה. נקריא וואטסאפים של מחמאות, ואתם, אתם אומרים, בוא נלמד לנגן על חצוצרה, ואני על סקסופון, פשוט עושים את זה, במקום להקריא אס-אמסים של מחמאות.
אבל נלי, אני אומר, קחו אותנו ביד ותובילו אותנו למקום שבו גם אנחנו מכירים אחד לשני אסמסים של מחמאות ופרגולים.
אבל אז אתם תהיו, אין לכם את זה.
נעשה להקה כולנו. טוב, אני רוצה להספיק מאוד מאוד לשמוע את כל השיר, אבל לפני זה אני רוצה להגיד ככה, שההופעות הקרובות ומה זה כדאי לכם באמת.
וואו, הכי הכי בעולם.
הופעה של גיא זה מושלם, בלי קשר לזה שאנחנו מדברים איתו, כי אדם הוא איש מעצבן, אבל ההופעות
מדהים. זה אין כישרון
לא, כאיש זה אי אפשר, אבל על הבמה, מדהים. אז ב-14 לחודש, זה ממש עכשיו, תקשיבו, הופעה עם דני סנדרסון ונונו וגיא מזיג. די, מה יש לי להגיד על זה? ללכת, כרגע. וב-20...
זה היה, חוגי 14, אנחנו ב-19 מחר. היום אנחנו ב-18.
למה לא הייתי?
עכשיו היה מדהים, אני חייב לומר לך, סליחה. אני רוצה לעשות לכם פורמו.
אבל רגע, אז מתי הופעה הבאה, גיא?
אני בעלם שלא קלטתי, כן. אז יש לנו, ככה, יש לנו ב-20, שזה בעוד יומיים בגבעת ברנר, וב-27 בן גדי, אוי, כיף.
כיף.
וב-4 בדצמבר בזאפה בחיפה, אחר כך בגרי מודין, ובמיטאון תל אביב. אני לא מאמינה שלא שמתי לב לתאריך ושהחמצתי את זה.
יום.
מה שרתם ביחד שלושתכם?
מדהים.
מה שרתם שלושתכם? אני רק חייבת לדעת.
לא היה שלושתנו, היה סנדרסון ודורו כל אחד בנפרד, כי בגלל כל מיני אילוצים, אבל היה חלום, באמת. דברים נדירים ביותר.
מושלם. אנחנו אוהבות לסיים. אז גיא מזיק, תודה רבה רבה. מנשים את החלום.
מקשים את החלום.
מנשים, נלי.
מנשים, והוא גם מקשים.
יאללה, ביי.
נכון, על הדרך.
נכון.
ביי. תכף הראלה ואני מחלקות כספים, לא ללכת. חשבתי שהיום, אחרי הרבה
זמן שכבר לא. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, בסדר. מה שלומך?
אני נהדר.
יופי. מה אנחנו עושות היום?
אנחנו מחלקות.
מחלקות פרס היום. מפתיע. היום אנחנו מחלקות פרס. בדרך כלל מה אנחנו עושות מתכונים. הרי, בדרך כלל. הרי, ואני עושות מתכון באולפן. אתם יודעים איך קוראים למתכון? בואי נתקשר לוולט. הרי איזה מתכונת ואני נעשה כלום, מה זה, נדות להם סנדוויץ' אנחנו נכן.
לא, אל זה לא, לא יפה.
למה את מכינה יותר?
אני יודעת.
את יודעת?
אני יודעת.
נכון, אבל אנחנו...
אני חייבת לדעת, לא שאני עושה. למשל, יש דבר כזה שנקרא קובה חמוסטה. לא הכנתי אף פעם, אבל הייתי חייבת לדעת. אז יש לי דודה שיודעת, והיא לימדה אותי צעד צעד. עשיתי פעם אחת.
איך יצא?
איתה, נהדר. וזהו,
מצית את האירוע. בואי במקום זה, נזמין קובה חמוסטה מכל המקומות בתל אביב, ונחליט איפה הכי טעים.
נכון.
נו, ברור.
הנה.
יש לי אגב המלצה בעניין הזה, אחר כך אני אגיד לך.
בתל אביב?
בהחלט, כן, אבל לפני זה אנחנו נחלק משהו.
נכון, 50,000 שקלים.
יאללה.
הלו?
שלום.
שלום.
אני מדברת עם פרנקל נאווה.
כן.
היי, שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
בסדר.
התקשרתי אלייך כדי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
מה?
50,000 שקלים.
זה אריאלה המקורית או שיש כמה אריאלה זה?
כן, אריאלה המקורית.
אני פשוט בשוק, כי את יודעת שאנחנו החלפנו כרטיסים, היינו 30 שנה עם כרטיסים.
כן.
והחלפנו אותם. משום מה הייתה איזושהי בעיה מסוימת, ובמוכר רשם את השם של הבת שלי במקום את שלנו.
כן.
ועל הזכייה הראשונה זכינו ברכב.
וואו.
אמרתי לבת שלי, את רוצה, קחי אלייך את המספר ואת הכרטיס.
כן.
ותשלמי עליו, וזה יהיה שלך. היא זכתה בזוג כרטיסים לפני שנתיים לניו יורק. אז אני בשוק שפעם ראשונה אני זוכה.
אבל זה אותו כרטיס כל הזמן?
לא, 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 זה הכרטיס אחר. היא קיבלה את הכרטיס הזה שכבר זכה פעמיים, ואני שמחה ש...
באמת שמשפחה עם מזל, זה פשוט,
וואו, חמסה. הלוואי, תורות טובות.
באמת, מדהים, איזה סיפור. באמת, באמת, אתם צריכים לשים חמסה גדולה בדלת. כן, משנה מקום, משנה מזל, אה?
ממש ככה.
וואו, וואו.
עשינו זה בדיוק בתקופת הקורונה, אחרי 30 שנה, החלפנו מספרים. ממש לפני שהתחילה הקורונה.
מדהים, כן.
תתקשרי כל שבוע.
באמת. תקשיבי, עם המזל של המשפחה הזאת, חמסה, 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 כמו שאומרים, יכול להיות. יכול להיות. יופי, שרק ימשיך כך.
מאה אחוז, תודה רבה.
תודה, כל טוב, ביי.
ביי, ביי.
זאת משפחה עם מזל.
איזה כיף, שכן... באמת חמסה.
מדהים. כן. מי יודע מה עוד הולך לקרות להם רק השבוע.
לגמרי.
מה שכן, מה זה עם הרלה המקורית? מה זה, יש לך סניפים? הרלה המקורית. כן, הרלה היא הרלה המקורית.
נכון.
ולא ייקחו לנו אותה. ככה זה.
לגמרי.
יאללה, יום מעולה.
גם לך.
ביי.
ביי.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהרעלה.
התוכנית הזאת הסתיימה. תודה רבה, נלי. היה כיף איתך מאוד מאוד. יאללה, ביי, ניפגש מחר.